חייב, 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 חייב לשלב ביחד עם הידע גם פרקטיקה. והרבה אנשים מאוד קל להם לבוא ולהגיד, טוב, ראיתי משהו, הוא אמר שיש שם דברים שצריך לעשות, אבל לפני שאני אעשה את הפעולה, אני אלמד עוד קצת, אני אקרא עוד קצת, אני אגיע יותר מוכן. אם אתה רוצה לפתח ידע במשהו מסוים, קודם כל תעשה אותו, קודם כל, קודם כל, קודם כל תעשה אותו. תודה שבחרתם ובחרתן לעוף על החיים עם יואב מאור ואליאור זכאים, פרק 71. אליאור, מה שלומך?
אני אהבתי את הגישה של ובחרתם ובחרתן, אני ממש אוהב את זה.
כי יש פה 50% בערך מהמאזינים הן מאזינות.
וואו, מדהים, אחי. אז חג פסח שמח, חג חירות שמח. איך אתה מרגיש? איך אתה עובר את החג?
עובר בכיף, עובר בשמחה, משלים הרבה שעות שינה.
וואלה, אין לך עצירות מהמצות?
אני לא כל כך אוהב מצות.
האמת שגם אני לא.
אני לא...
לא מתחבר לקונספט.
לא, אני... אתה יודע מה אני אוהב? מצה ברייט.
מצה ברייט? מה זה? זה משהו שכשל...
די, נו, זה... אתה לא מכיר?
לא, מה זה?
זה מצות מטוגנות כאלה, במין קציצות כאלה, מין... שמקמח מצה הכי טעים בעולם. אתה שם על זה קצת חמאה או גבינה לבנה, סקי 5%, תקשיב, מפיל אותך.
כן?
מפיל אותך. מפיל.
זה טוב לחיתוב?
לא, אבל בסדר, בחגים הקלוריות לא נספרות, אתה יודע.
אוקיי, אז מדלגים על הימים האלו.
זה כמו שכשאתה אוכל מעל הכיור, ככה כשזה לא בתוך צלחת מסודרת, אין קלוריות.
יפה, מדהים.
טוב, חג החירות.
חג חירות שמח, אחי.
והיום אנחנו רוצים לעזור לאנשים להגיע לחירות פיננסית, נכון?
לחירות כלכלית, אישית, אמיתית, עוצמתית, איזה כיף.
ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה, גלה להם?
היה לנו ביקוש מדהים לפרק שעשינו, סימנים שאתם עומדים להיות עניים, אז החלטנו לייצר לפרק הזה חלק שתיים, על מנת שנוכל לתת עוד כלים לחירות אמיתית, ולזה שאנשים לא יהפכו להיות עניים במדינת ישראל, ויגשימו ויממשו את הפוטנציאל הכלכלי הפיננסי שלהם.
אתה הקשבת, רגע, נכניס אותם לקונטקסט, יש פרק, פרק 36 בעצם, פרק לפני הרבה 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 פרקים, הרבה עשרות של פרקים, עשינו פרק סימנים שאתם עומדים להיות עניים.
זה כמעט חצי ממה שעברנו.
כמעט חצי מהדרך, כן. וכמו שפרק קודם חזרנו לפרק של, פרק עשירי של תודעת שפע, אז אנשים מאוד מאוד אהבו את הקונספט שאנחנו חוזרים לפרקים מפעם ונותנים את ההשקפת עולם שלנו עליהם היום. אתה שמעת את הפרק הקודם?
ודאי, אז מה זאת אומרת?
מהמם, אז גם אני שמעתי.
כמה פעמים?
מהמם. אז זה יהיה יפה לראות איפה הדברים שאמרנו אז, פוגשים את מה שאנחנו בעצם חושבים היום על כל הנושא הפיננסי. אז יאללה, בוא נתחיל לצלול, בוא ניתן לאנשים סימנים שדברים שהם עושים כרגע, הולכים להביא אותם למקום פיננסי לא טוב, ואם אנשים שומעים את זה ואומרים, שיט, זה אני, זאת אני, מצוין, זה מראה בסך הכל שיש פה איזשהו דגל אדום, איזושהי נורת הזרה, שאתם, אתה יודע, אני שמעתי הקבלה מאוד יפה, כשנורה נדלקת לך ברכב, הנורה היא טובה או רעה?
תלוי.
הנורה היא לא טובה ולא רעה, היא בסך הכל באה לאותת לך, לסמן לך משהו. האם אתה מתייחס אליה והולך לעשות את השינוי? למלא אוויר, למלא דלק, לתקן שמן, לתקן צמיגים. אתה, הנורה בסך הכל צריכה לאותת לך שקורה פה משהו, שאם לא תשנה אותו, יהיה לא טוב. כן. אבל אם הם מזהים את הנורה, מדהים, עשינו להם שירות ענק, כי הם יכולים לשנות את דרכיהם, ולחסוך הרבה מאוד עוגמת נפש כלכלית.
מסכים. שיש הרבה אנשים שלא מתייחסים לנורה. עד שהם מגיעים למוסך, בעל כורחם.
או למוסך, או שהם פוגשים את הגדר.
איזה גדר?
הגדר שמתפוצץ להם צמיג, ואז הם מסתחררים לתוך הגדר.
אוקיי,
אז... שלא נדע מה שנקרא.
ולחלוטין. סימנים שאתם עומדים להיות עניים, בואו נתחיל, נתחיל איתך יואב, תן לנו את הסימן הראשון.
יאללה, אז אתה מכיר, אתה בוודאי מכיר, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, את המונח יוקר המחיה. זה כבר מונח שאני לא אוהב אותו. למה? כי כשאתה אומר יוקר המחיה, זה כמו להגיד...
יוקר הנשימה.
סבל הקיום.
סבל הקיום.
סבל הקיום. סנוביות הבחורות. כאילו, אתה אוטומטית יוצא מנקודת הנחה שהמחיה יקרה. עכשיו, יש אנשים, אני יכול להגיד לך, יש אנשים, ואני מכיר הרבה כאלה, שהמחיה לא יקרה להם.
נכון.
אבל עצם זה כשאתה אומר יוקר המחיה, אתה אוטומטית יוצא מנקודת הנחה שלחיות זה יקר, אתה מעביר ביקורת על המחיה עוד בלי שבכלל פתחת את המשפט, אתה אומר יוקר המחיה. עכשיו, למה במקום יוקר המחיה אנחנו לא פשוט אומרים עלות המחיה? העלות היא עלות. זה כמה שזה עולה. להגיד יוקר זה אוטומטית להגיד יקר לי. אז קודם כל, מי שמשתמש במונח יוקר המחיה כבר מכניס לעצמו לראש יקר. עזבו, תגידו עלות המחיה. עלות זה כמה שזה עולה. זה יכול להיות יקר, זה יכול להיות זול. אבל כשאתה מתייחס למשהו כעלות ולא כיוקר, כבר יותר קל לך לגשת אליו. אתה כבר לא מרגיש שיש פה פרפר חמוד ש... מי שרואה אותנו ביוטיוב יכול לראות אותו עכשיו שהוא נכנס פה לפריים. כשאתה אומר עלות המחיה, אתה אוטומטית לא יוצא מנקודת הנחה שהמחיה יקרה. ובעצם, אנשים פה בכלל באופן כללי אוהבים, כמו שהם אוהבים להגיד יוקר המחיה, הם אוהבים להתלונן על כסף. יש המון אנשים, אני עכשיו יוצא עם חברים, לא אני, אבל מישהו עכשיו, משה, יוצא עם חברים, כבר פתח את הערב, נכנס לחניון, למה כל כך יקר חנייה בתל אביב? מה זה? זה גזל, זה גונבים אותי פה. אף אחד לא הכריח אותך, נכון? נחנות. אף אחד לא הכריח אותך. אתה בחרת לקנות אוטו, אתה בחרת להיכנס לחניון.
כן.
לא גנבו אותך, אף אחד לא יהיה מלך עם אקדח. אבל עדיין אנשים, הפרפר פה משגע אותי. עדיין אנשים, קודם כל התלונן. קודם כל, לפני הכל, התלוננת. אוקיי, חנית, התלוננת, הגעת לבר. בירה יקרה. שליש בירה, צריך לקבל, לקחת משכנתה בשביל בירה. כלומר, אנשים, מהרגע שהם יצאו מהבית, מתלוננים, 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 מתלוננים. אז אני אומר כזה דבר, אין לך כסף, צא פעם בחודש. אבל כשאתה יוצא, תפסיק, דבר על כמה יקר לחיות פה, כמה יקר לחנות פה, כמה יקר לשתות פה בירה. אתה יוצא, תפסיק להסתכל על הכסף. הגישה הקורבנית הזאת של הכל יקר פה, הכל קשה פה. נכון, אני לא אומר שלחיות זה זול, אני לא אומר שזה קל, אני לא מזלזל באף שקל, אני מאוד מאמין שמי שנופל לו שקל ולא מרים לו שווה שקל, מאמין בזה. ועדיין, יצאת, החלטת שאתה נהנה, תפסיק להתמקד בלמה קשה, למה יקר, כי מה שאתה מתמקד בו גדל. וכשאתה נכון. מתמקד בעין, העין יגדל. אם אתה תתמקד ביש, ואיך מתמקדים ביש? מפסיקים להסתכל על המחיר, מחליטים, יצאתי, אז כנראה שהלימונדה הזאת או החצי בירה הזאת לא תהרוג אותי, וגם לא החנייה. אני יוצא, אני יוצא מכל הלב, אני לא מתחיל עכשיו לעשות התחשבנויות של כמה טיפ וכמה כל אחד צריך לשלם. עושים שליש, שליש, שליש עם החברים, מפסיקים להסתכל על כל שקל, וכשאנחנו מפסיקים להסתכל כמה אנחנו מוציאים וכמה קשה לנו, אנחנו נזמן הרבה יותר שפע כלכלי לחיים שלנו, כי הפעולות שלנו הן של אדם שיש לו שפע.
מסכים.
וכשיש לך שפע, זה מזמן עוד שפע. כשאתה מסתכל על החוסר, אתה רק תגדיל את החוסר.
לחלוטין. מסכים לחלוטין. הגישה הקורבנית בעצם לא מטיבה איתנו, אלא רק עושה לנו הרבה הרבה יותר רע. גם בבריאות, גם ברמה הנפשית, זה יכול לתסכל אותנו. אני חושב, מה זה אני חושב? כשאני רואה בזווית ראייה אנשים שעומדים להיות עניים, אני קורא להם אנשי המחר כך. זה בדרך כלל אנשים שלא יודעים לקבל החלטה. וזה יכול להיות בכל אספקט בחיים, זה יכול להיות באספקט הזוגי, זה יכול להיות באספקט הפיננסי, באספקט העסקי, באספקט האישי, באספקט החברי, באספקט הלימודי, בכל אספקט בחיים, אנשים שלא יודעים לקבל החלטה. גם לטוב אגב וגם לרע. זה אנשים של האולי, זה לא אנשים לא של שחור ולא של ג'וון, זה אנשים מאוד אפורים. מה זה אומר? בן אדם רוצה לעשות איזה, לצורך הדוגמה, איזשהו שינוי בחיים. והוא כבר, מה שנקרא, עשה איזה חצי צעד, אבל הוא לא עשה צעד מלא. הוא פתח איזשהו ספר, אבל הוא לא באמת יישם אותו. הוא שלח הודעה לבחורה, אבל הוא לא באמת הזמין אותה לדייט. הוא השאיר פרטים בללמוד קורס אנגלית, והוא לא באמת נרשם לקורס אנגלית. זה אנשים שעושים 50% מהדרך, 30% מהדרך, ולא משלימים את עצמם אף פעם. זה אנשי המחר כך. ואלה אנשים שבהכרח הולכים להיות עניים במהלך החיים שלהם, גם ברמה פיננסית וגם ברמה האישית. הם לא, אין להם איזשהו מקבץ יכולות שהם עוקדים ומאגדים, סליחה, אין להם מקבץ יכולות שהם מאגדים לעצמם במהלך החיים. אני קורא להם זה אנשי המחר כך. זה מחר אני אעשה, מחר אני אעשה. בסדר, היום עשיתי קצת, מחר אני אעשה.
השארתי פרטים, אז זהו, עשיתי.
השארתי פרטים.
אני את שלי עשיתי.
אני יכול לראות לך את זה אצל אנשים אצלנו, אגב, אצל אנשים אצלנו שנגיד משאירים פרטים. זהו, השארתי פרטים. מי כאן תעזרו לי.
קניתי נעלי ספורט, כבר עשיתי אימון.
כן. אז הם השאירו פרטים, ואז מה שקורה זה שנציג מדבר איתם, ואז הם יוצאים לחשוב על זה, סתם, לצורך הדוגמה. אוקיי?
אין על לחשוב על זה.
כן, אז כשהם חושבים על זה במרכאות, הם לא באמת חושבים על זה, הם הורסים לעצמם את החיים. הם מדכאים את עצמם. הם נותנים לעצמם למחשבות הפחדניות שלהם להשתלט על עצמם. הם לא באמת מוכנים להגשים את עצמם, לקחת את עצמם לקצה היכולת, למתוח את עצמם. וזה אנשים שבהכרח יהיו במעמד הביניים. ומעמד הביניים הולך ונהיה רק יותר ויותר עני. זה אנשים שלא מוכנים למתוח את עצמם באמת. זה אנשים שלא מוכנים לשים את הכרטיס אשראי. כל, אגב, לא קשור רק אלינו. אתה רוצה ללמוד קורס אנגלית. נו, אז ישר את הפרטים. ותרשם, תשלם. שים קאט, תוריד. שים את הכרטיס אשראי. וגם אחרי שהורדת את הכרטיס אשראי, לך לשיעור, ועוד פעם לשיעור, ועוד פעם לשיעור, ועוד פעם לשיעור. וזה סימן, סימן מובהק לאנשים שהולכים להיות עניים, זה אנשים שעושים 30% מהדרך. אין אולין שם, אתה מבין?
מה זה מבין? אני נמצא עכשיו בקורס כזה שאני רואה את האנשים שמגיעים, שלא, סליחה, שנרשמו, אבל הם לא מגיעים, הם מגיעים שיעור כן, שיעור לא. תגידו, אתם נורמלים? נרשמתם, קחו הכל! קחו הכל!
זה אנשים שעומדים להיות עניים. באמת, לאו דווקא ברמה פיננסית. הוא עומד להיות עני בתוכן, עני בהרגשה שלו, עני בסיפוק. עני, עני, איזה בס הזה, אתה לא מרגיש שאתה מספק את עצמך, אישית, פיננסית, לימודית.
אבל זה כנראה, אנשים שנמצאים שם, כנראה הסבל עוד לא מספיק גדול, הם עוד לא מספיק הגיעו לקיר, שהם אומרים, וואלה, אני חייב לעשות שינוי, כי אתה חייב להגיע לאיזשהו סף שבירה, שאתה קולט, פאק, אני בזבזתי את החיים שלי, כדי להגיע למצב שאתה באמת משנה את הדרכים שלך. לא יודע, כן. לי זה נראה נורא מוזר, אבל אני באמת רואה אנשים שעושים את החצי עבודה, כמו שאתה אומר, וזה כאילו לא מפריע להם, כאילו זה סבבה, הם מבחינתם, כאילו הכל טוב.
כן.
באתי לשני שיעורים, אני כבר יודע, אני עושה קורס, אבל אני לא עושה את המשימות, אז הכל בסדר, כאילו זה נראה לי... לי זה נראה נורא, ובזבוז של כסף ושל זמן, אבל יש אנשים שכנראה סבבה להם להיות עניים, לא מצליחים, לא לקחת את הכל ממה שהם עושים.
כן, בול, לגמרי, לגמרי, לגמרי. יאללה, תן לנו סימן נוסף.
אז בהמשך למה שאתה אומר על, על, על האנשים האלה, אנשי החצי עבודה,
חצי עבודה, וואו.
אנשי החצי לגמרי. עבודה, אלה שנרשמו לחדר כושר, ומבחינתם כבר קלוריות נשרפו והקילוגרמים ירדו.
העליתי על זה גם פוסט באינסטגרם, ורשמתי על סוגי אנשים שבתור שכירים לעולם לא יעשו יותר מ-20,000 שקל. ואחד מה...
20 אלף זה מדהים לאנשים
כאלה. אמרתי, אז כן, אז אמרתי, אני העליתי פוסט שרשמתי, הנה סימנים שלעולם לא תעשה 20 אלף שקל. ואז רשמתי באחד הנקודות, האנקדוטות, זה אתה מעגל פינות. ומעגל פינות זה אחד שעושה 50%. אתה מבין? אני רואה את זה, נגיד, פה בחברה, נגיד, אם יש לאנשים שמעגלי פינות, לעולם הם לא יהיו סמנכ"לים. לעולם.
אתה גם לא תביא אנשים שמעגלים פינות.
לעולם. כן, אבל לאורך הדרך אתה רואה אנשים ש... הם מעגלים פינות ב-20% ואנשים שלא מעגלים פינות בכלל. זה הסמנכ"ל, זה המנכ"ל הבא שלי.
אז מעגלי הפינות האלה, אני אגיד לך, אני הבחנתי בזה, אתה יודע, ככל שאני בתוך העולם של הפודקאסטים ושל ההתפתחות והכסף והזה, אני שם לב, אתה תצחק מזה כי אתה מכיר את האנשים האלה. אני חושב שמה שמאפיין אנשים שלא מגיעים למטרות שלהם,
כן.
זה שהם מתמכרים, באמת מתמכרים כמו סם לכל דבר ועניין, מתמכרים לידע. אנשים שקראו את חשוב והתאשר, אבא עשיר, אבא אני, הסוד, יש להם ספרייה מטורפת, הם כל יום מצלמים לסטורי.
כן, מינוס בחשבון בנק.
ממש, יש להם, הם כל יום מצלמים לסטורי איזשהו, את הציטוט היומי של השראה היומית, של רובין שרמה. כלומר, יש להם את כל הספרים, הם היו באלון אולמן, היו איזה עוד יש... אלון אולמן, רמי דבורה,
טוני רובינס,
עשו הכל ולא מגיעים לתוצאות. אתה יודע למה? כי הם כבר התמכרו לידע. הם מבחינתם, זה שהם נמצאים בצריכה, צריכה עם חף של ידע, מבחינתם הם כבר עושים את הפעולה. זה שהם רואים, זה בדיוק כמו לראות סרטונים ביוטיוב של בן אדם מרים משקולות ולהרגיש שהשרירים שלהם מתפתחים.
כן.
זה לא עובד ככה. אתה חייב לשלב ביחד עם הידע גם פרקטיקה. והרבה אנשים, מאוד קל להם לבוא ולהגיד, טוב, ראיתי משהו, הוא אמר שיש שם דברים שצריך לעשות, אבל לפני שאני אעשה את הפעולה, אני אלמד עוד קצת, אני אקרא עוד קצת, אני אגיע יותר מוכן. עכשיו, לעשות את הפרקטיקה בלי שיש לך ידע, זה יותר אחראי מללמוד בלי לעשות את הפעולות במציאות. מה אני חושב שדרך המלך בעניין הזה? קודם כל, אם אתה רוצה לפתח ידע במשהו מסוים, קודם כל תעשה אותו, קודם כל תעשה אותו. נגיד חדר כושר, אנחנו מדברים בפרק הזה על כסף, אבל חדר כושר, תגיע, תעשה קצת מכל מכשיר, תכיר את המכשיר. אחרי זה, לך ליוטיוב, תתחיל לצפות בסרטים, שכבר האנשים שמדברים על זה, אתה כבר מכיר את המכשיר, אתה קצת יודע כבר על מה הם מדברים, יש לך כבר קצת ניסיון, אבל אתה גם... אבל אתה גם יכול לקבל מהידע שלהם להבין קצת יותר איך להשתמש במכשירים שאתה כבר מכיר.
Mm-hmm.
ידע, פרקטיקה. פרקטיקה, ידע. אתה חייב לשלב את הדברים ביחד. אם אתה רק לומד בלי ליישם, אין סיכוי שתצליח. אם אתה רק מיישם בלי לומד, אם אתה רק מיישם ולא לומד, אז יש סיכוי שאתה תעשה לעצמך נזקים ותיפצע, ואם אנחנו מדברים על כסף, תעשה השקעות לא נכונות, תעשה טעויות. לכן, תמיד, 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 למדתם משהו, לא לחשוב על זה בכלל, ללכת ליישם. הייתם עכשיו בהרצאה, עוד לפני שאתם מגיעים עם האוטו הביתה, תעצרו, תעשו משהו שלמדתם בהרצאה. הייתם עכשיו בהרצאה ואמרו לכם, תשקיעו כסף, עוד לפני שאתם עולים הביתה, כנסו לאפליקציה של ההשקעות, תשקיעו כמה שקלים. אתם חייבים לשלב ידע עם פרקטיקה, ולא להתמכר לידע. אתם חייבים להגיע למצב...
אתה מייצר תסכול.
אתה מייצר... מה זה תסכול? כי ככל שאתה לומד, ככה אתה מבין כמה אתה לא יודע. מפה אתה מייצר חוסר ביטחון, ועוד יותר לא עושה את הפעולה.
אמרת את זה בכמה פרקים, שאם היית יודע דברים על עולם העסקים, לא היית פותח עסק.
הסיבה היחידה שהצלחתי עסקית, זה שלא ידעתי כלום על עסקים, ולמדתי תוך כדי. ואז כשאני רואה הרצאות על עסקים, ואני רואה את הבן אדם מדבר איתי, הלך לנהל עובדים, אני אומר, וואלה, נכון, אני באמת נתקל בבעיה הזאת עם העובדים שלי. אבל אם הייתי שומע על הבעיות שלו לפני שהיו לי עובדים, כי לא הייתי פותח את העסק בכלל, לא היה לי אומץ גם להתחיל.
נכון.
תמיד, 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 ידע פרקטיקה, פרקטיקה ידע, הכל זה ריקוד שהולך ביחד, זה ריקוד טנגו שכל אחד צריך לעשות הצעד, זה בא ביחד. אי אפשר או זה או זה.
לגמרי, אני מסכים לחלוטין. אני יכול לראות את זה גם אצלנו באמת בתהליכים הפיננסיים, המון אנשים שבאים בשביל הידע, אבל מתקשים בעשייה, או הפוך, אנשים שרק רוצים לעשות, אבל אין להם באמת ידע. הם נקראים אגב חפרים. אנשים שכל הזמן רוצים לעשות, אבל גם לא מוכנים להשקיע על ידע. אתם מבינים מה אני מתכוון?
אתה לא יכול, התיאוריה היא חשובה.
לחלוטין.
היא חשובה, אבל היא חשובה אחרי... איזה כיף זה כאילו, תחשוב
כמה זה... אם בתואר במנהל עסקים, שנה אחת היית רק פותח עסק, זה היה התואר הכי טוב בעולם.
מדהים, מדהים. שיעור ראשון פתחו עסק. לא משנה במה.
כן, תוך כדי אתה לומד.
תוך כדי אתה לומד לייעל ולמקצע, ולא מגיע למעמד פתיחת העסק, אחרי שלמדת המון ואתה יודע הכל על הסכמים וחוזים.
זה הרבה יותר מתסכל, לגמרי, לחלוטין.
זה כמו שילד ילמד איך ללכת לפני שהוא עושה את הצעד הראשון. בוא, כאילו, או לרוץ. קודם תרוץ, קודם תתחיל.
קודם טיפול.
קודם טיפול, תקום, טיפול. אחרי זה תשפר את ההליכה שלך אם אתה רוצה.
סימן הקרן נוסף לאנשים שעומדים להיות עניים, אנשים שמוציאים כסף באשראי לפני שהם מקבלים כסף במשכורת. תרבות הצריכה המערבית, תרבות הקנייה הישראלית. בוא נפרוס את השלומים, בוא נעשה אשראי בחיוב מתגלגל, בוא נעשה הוראות קבע, בוא נקנה בסופר ונחלק לתשלומים, בוא נקנה מלא בגדים, בוא נקנה כל כך הרבה לפני שנכנס אליך כסף.
סופר בתשלומים זה הדבר הכי הזוי שיש.
יש הרבה, הרבה דברים הזויים שעוד לא נתקלת בהם, אחי. אני יועץ פיננסי, אני ראיתי הכל. אני ראיתי טיול בתשלומים. אני ראיתי הלוואה על חופשה.
אוקיי, אני יכול להגיד לך עדיין שזה יותר רגיוני לי מסופר.
כי
סופר...
חופשה?
חופשה, אתה אומר, אוקיי, אני עושה אותה פעם בשנה ואני פורס לתשלומים.
כן.
סופר, אתה קונה כל שבוע. אז מה, השבוע הבא פתאום יהיה לך כסף?
כמה פעמים, אוקיי, אני מצליח להבין. כך רגע, רקע פיננסי. לקחת הלוואה על חופשה, כמה פעמים החופשה עלתה לך?
כל חודש.
כל חודש. היא עלתה לך בערך כפול מהלוואה. לצורך הדוגמה, לקחת 10,000 שקל לתאילנד, אתה הולך לשלם באזור 20,000 שקל. רק הריביות והצמדה והפריסה וכל הדברים האלו, רק זה עוד כסף. אני ראיתי הכל. אני ראיתי הלוואה לשיפוץ לבית. נשמע לך הגיוני? לא להשקעה. שיפוץ.
אלא אם זה לא להשקעה, זה קצת הזוי, כן.
אוקיי. הלוואה על רכב שאתה מעוקל בחשבון בנק. נשמע לך הגיוני? זה מה שאנחנו נתקלים בהם, אחי. בגלל זה אנחנו יועצים כלכליים.
אתה יודע למה קוראים לזה תרבות הצריכה? כי אני צריכה זרה. כי אני צריכה גושי. כי אני צריכה תיק. כאילו, זה תרבות הצריכה.
יש בדיחה, אתה רוצה בדיחה?
תצחיק אותי, קדימה, לסוף השבוע.
זה בדיחה חזקה.
אתה לא פייר שאתה צוחק, אני רוצה גם לשמוע.
אני רגע חושב איך להקל את זה לפני שאני אומר את מה שיש לי. אז קודם אני אגיד את זה, בסדר? אז אתה מוציא כסף באשראי לפני שאתה מקבל כסף. אחד הסימנים שבן אדם הופך להיות עני, זה קודם כל הוא משלם באשראי, בפריסה לתשלומים, לפני שהוא מקבל משכורת. לפני הראשון, לפני החמישי, לפני העשירי. קודם כל תקבל את המשכורת שלך, אחרי זה אם אתה פורס לתשלומים, תפרוס כאהבת נפשך. אבל רוב האנשים צוברים לעצמם חובות. הם צוברים חובות, ואז בעשירי לבא הם כבר מתגלגלים. זה נקרא לופ כלכלי. הוא צבר חובות, הגיע העשירי לחודש, עכשיו, המשכורת של העשירי לחודש נבלעה לתוך החובות. עכשיו, יש את החודש הזה שאתה צריך להתקיים, אתה צובר עוד חובות. חודש אחריו, עוד פעם נבלע לתוך החובות. ואז בנית כדור שלג, מפולת חובות כלכליים, שאתה מוצא את עצמך בגיל 40, רק חייב כסף.
ואז אתה יודע
מה... וזה התחיל בגיל 20, שסך הכל היה לך מינוס 1,000 שקל. ככה זה התחיל. ככה זה התחיל.
ויש את האנשים שמביאים על עצמם אסון עוד יותר גדול, שאומרים, עכשיו יש לי מינוס 20, אז מה הדרך שלי לזה? להביא מכה בווינר. ואז הם גם מתמכרים לאימורים, כי הם חושבים שהם יצילו את עצמם מהבור הזה, שהעבודה כבר כנראה לא תצליח לחסות. ופה נגמרו החיים.
טוב, אתה רוצה את הבדיחה?
הבדיחה.
טוב. איך זה הלך?
לא, נו.
רגע, רגע, אני מנסה לדייק את זה. תימני נכנס לחנות רייטים, לקנות רייט לבית, אוקיי?
כבר כל התימנים עזבו את הצ'אט.
בעל הבית, בעל הבית של החנות היה פרסי. אז התימני ניגש אליו לספה, ספה בצבע כחול, אומר לו, תקשיב, כמה הספה? אז הוא אומר לו, 3,000 שקל. אז התימני אומר לו, וואו, וואו, תעשה לי הנחה. אז הפרסי עונה לו, זה בהנחה שאתה קונה.
אין כל בדיחות על איראנים בתקופה הזאת.
הבנת, תעשה לי הנחה בהנחה.
אני משחק עם מילים כל יום, אני מכיר את ה...
מחר אני רואה קופירייטינג בשלטי חוצות על הדבר הזה.
בהנחה שאתה קונה, אליאור זכאים. איי, 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 איי.
צבלת ביה אם אני לא אקבל שם איזה קרדיט.
לא, לא, זה...
קבוצת זכאים, נגיד קבוצת יום האור, זה כמו... זה דרבי, אחי.
אנחנו נעשה פה, נעשה מהדבר הזה שורט ליוטיוב, אנשים יגידו מה דעתם על הבדיחה.
שמעתי את זה במלתחות, שמעתי את זה.
לי יש בדיחה אחת שאני מכיר. בדיחה אחת שהיא תמיד עובדת. תמיד עובדת, תבין, זה כבר ברמה שכאילו אני יוצא עם מישהי, אני חצי שנה, פוגש את סבתא שלה, את סבא שלה, מביא את הבדיחה הזאת.
עובד?
רוב הזמן.
תן לי.
רוב הזמן. אולי לא בעצם אם נפרדנו, אבל... אכבר נכנס הביתה, קולט את אשתו בוגדת בו במיטה עם הטלף. אומר לה, תגידי מה זה, מה את בוגדת בי ועוד עם המכוער הזה? אז היא אומרת לו, מכוער מכוער, אבל לפחות הוא טייס. הבדיחה היחידה שאני זוכר, באמת, היחידה. טוב, פרק בדיחות קרש יהיה פרק 72, אבל אנחנו בפרק 71, סימנים שאתם עומדים להיות עניים, וכנראה לא לצחוק כמונו, אלא מאוד לבכות כשתראו את מצב חשבון הבנק שלכם.
יאללה, תן לנו את הסימן הנוסף.
אתה מכיר את האנשים האלה ש... עוד לא עשו משהו, אבל הם כבר יודעים שהדבר הזה לא באמת עובד. אנשים שלא השקיעו כסף, אבל הם כבר יודעים שכסף זה מסוכן, שהימורים, שהשקעות זה הימורים, זה קזינו, שבורסה זה קזינו, שאנשים מאבדים את הכסף שלהם. זה בדיוק אותם אנשים, למשל, שרואים מישהי נורא נורא יפה ברחוב ורוצים לגשת אליה, אבל אומרים, לא, היא תהיה סנובית, היא לא תענה לי. או אנשים שרוצים עכשיו ללמוד איזשהו תחום מסוים, אבל אומרים, לא, אין בזה כסף. אנשים שמבטרים עוד לפני שהם עושים, כי הרבה יותר נוח להם לשכנע את עצמם, שהדבר הזה לא באמת עובד. אז קודם כל, אין גישה יותר לוזרית מזה. אני אומר כזה דבר, אם אתם עכשיו שמעתם אותי מדבר, ואמרתם לעצמכם, וואלה, זה אני, בואו נחליט שהחל מרגע זה אתם לא יודעים כלום על שום דבר ממה ששמעתם. גם אם זה בן אדם שהכי מבין, אתם מתנסים רק על פי הניסיון האישי שלכם. אתם מפסיקים לבוא ולהגיד, הדבר הזה לא עובד לפני שניסיתם. אז אתם, מנגד, אתם, אם אנחנו מדברים בהקשרים של כסף, רוצים להשקיע כסף, אבל פוחדים שזה לא יצליח, קחו סכום מסוים שאתם יכולים להרשות לעצמכם לסכן אותו. נגיד, יש לכם, לא יודע, 10,000 שקל, קחו 2,000 שקל, תשקיעו אותם, בואו תראו מה קרה עם זה, נדבר עוד כמה שנים. כלומר, אתם לא יכולים לצאת מנקודת הנחה שהדברים האלה לא עובדים, כי הלא עובד הזה, זה לא מהניסיון שלכם, זה אמונות מקבילות שהשרישו לכם ההורים שלכם, החברים שלכם, סבא, סבתא שלכם, ואין דבר יותר לוזרי ושיותר יסלול את דרככם לחיים של בינוניות כלכלית, ובכלל בינוניות בחיים, אם אתם לא תנסו דברים, כי שמעתם שזה לא עובד.
לחלוטין.
השמעתם הזה הוא מזעזע, ואני יכול להגיד לך שאני, בשנים האחרונות, יש לי חוק עם עצמי. אני לא יוצא מנקודת הנחה שמשהו לא יעבוד, אם אני לא מנסה אותו. בגלל זה אני בחיים לא אגיד לך, קריפטו לא עובד. אני לא מושקע בקריפטו, אבל אני יודע שאני לא יכול להגיד קריפטו לא טוב, לפני שאני בא ושם קצת כסף כן. בקריפטו. אני לא יכול להגיד נדלן לא עובד, לפני שאני שם קצת כסף בנדלן. מנגד, הרבה שנים אני אמרתי לעצמי, לא, השקעות זה לא יעבוד, זה לא טוב, צריך להבין בזה, צריך להיות כזה שיודע לתקתק מול מספרים ולראות גרפים וזה.
שראית את השנה האחרונה שלך בשוק ההון.
ובהחלט אני יכול להגיד שהכסף שלי עשה הרבה עבודה פסיבית.
עבד קשה.
יש את כל האלה, אין דבר כזה הכנסה פסיבית. וואלה, יש דבר כזה, נכון? צריך לקחת צעדים, ולפעמים זה צעדים אמיצים, וכן צריך להתגבר על אמונות מקבילות בשביל זה, אבל ההצלחה שלכם בכל תחום שאתם לא רואים בו תוצאות, מה שמקביל אתכם שם זה לא שאתם לא מספיק טובים, זה לא שזה לא מספיק עובד, זה לא שאתם לא מספיק יודעים, זה שאתם פאקינג נכנעים לכל הקטן שאומר זה לא יעבוד. כל שכל המטרה שלו זה פשוט להגן על עצמי, להגן עליכם מפני הלא מוכר. Mm-hmm. אבל הלא מוכר, זה גם הלא מוכר של ההצלחה.
אז וואו, לחלוטין.
בבקשה, מכם, בואו תעשו עכשיו רשימה, לא עכשיו, אחרי הפרק, של דברים שאין לכם אומץ, ושאתם משכנעים את עצמכם שזה לא באמת עובד, קחו משימה. עד שבוע הבא, עד הפרק הבא שלנו, יש לכם משהו שניסיתם אותו, למרות שלא היה לכם את האומץ לעשות אותו לפני, בואו נראה אם זה עובד או לא עובד. זה לכל הפחות לא יהיה קטסטרופה כמו שאתם חושבים בראש שלכם.
כן, ברוב המקרים זה גם יעבוד.
ואני לא מדבר פה עכשיו על לעשות בנג'י בלי מצנח, או לעשות...
זה יכול להיות מגניב.
דברים אחראיים. בואו, דברים שהם עדיין בגבולות האחראיים. עשייה. תמיד עשייה על פני אי-עשייה.
טוב, סימן נוסף. אין לסימן שאתה עומד להיות עני. אין לך קרן חירום. קרן חירום, סך ההוצאות של בן אדם כפול 3 חודשים, לשים בצד בפיקדון בבנק, שיהיה נזיל בכל זמן נתון, יגן עליכם מפני ימים קשים, מפני תקלות פיננסיות, מפני אירועים חריגים, מפני בלטמים, מפני הרבה דברים שלא צפיתם אותם, לא ראיתם אותם שהם הולכים לקרות לכם, וגם אם לא הגעתם לאיזשהו תהליך ייעוץ כלכלי או כזה, דבר כזה או אחר, זה משהו שיעזור לכם ויקנה לכם הרבה יותר ביטחון, זה מין קרית ביטחון כזה לפן הפיננסי. לי באופן אישי יש 3 חודשי הוצאות בתוך הבנק, במטרה לדעת שאם יש לי בלטם כזה או אחר, יש לי מיניין לקחת ואני לא צריך למשוך כסף מההשקעות שלי.
זה בדיוק המצנח שדיברתי עליו.
בדיוק.
אתה לא קופץ בלי מצנח ואתה לא נכנס לעולם הפיננסי בלי שיש לך איזושהי קרית ביטחון שאם קרה משהו, אתה יודע שאתה לא נזרק לרחוב.
לחלוטין. אני מסכים איתך.
אתה לא נזרק לרחוב, חשוב מאוד.
יאללה, תן לנו סימן
נוסף. מאוד, חשוב מאוד. אתה יודע מה הסם הכי ממכר שיש היום שרוב האנשים, גם אלה שמאזינים לנו כרגע, מחורים אליו והם לא יודעים שהם מחורים אליו?
סם שמעשנים?
לא, הם לא מעשנים אותו. זה בדיוק העניין.
אוקיי.
דופמין.
זה הסם הידוע.
הסם הידוע, דופמין.
אפשר לקבל אותו באמצעות עישון.
אפשר לקבל אותו באמצעות המון דברים, חלקם טובים, חלקם לא טובים. עכשיו, מה זה דופמין? ממש מי שאיכשהו במקרה פספס לא מכיר, זה איזשהו הורמון שמופרש אצלנו במוח, שהוא נותן לנו תחושה טובה אחרי שהשגנו משהו. למה זה טוב? כי כשהיינו האדם הקדמון, היינו במערות, היינו צריכים לצוד את המזון שלנו, נכון? היינו צריכים לצאת, לצוד, צדנו, הצלחנו, קיבלנו הרגשה טובה. כי זה בעצם נועד לגרום לנו לקום ולצוד את המזון שלנו, ולחיות ולשרוד. העניין הוא שהיום המתכנתים של החברות הגדולות, הם יודעים שיש דרכים הרבה יותר קלות מאשר לגרום לנו לצאת לצוד, הרבה יותר קלות לגרום לנו לתחושה הטובה הזאת של הדופמין. זה לייקים, זה תגובות, זה נוטיפיקיישנס, זה להיכנס לוואטסאפ ולראות מלא 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 הודעות.
סליקות.
סליקות, זה הרבה 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 דברים. אבל סליקות, אני אגיד לך, סליקות זה משהו שאתה, אתה עובד כדי לגרום לבן אדם לעשות אותו. פה יש דברים שהם כל כך, בחורה היום יודעת שהיא מעלה תמונה בבגד ים, מקבלת מלא לייקים, מה היא צריכה ללמוד, לעבוד וזה, היא מקבלת את הכיף שלה מהתגובות מהזה. ילד עכשיו רואה איזשהו סרטון ביוטיוב שאומרים לו, תאמין בעצמך, תצליח, תרוויח, תעשה את הכסף. הוא אומר, וואי, נכון, אני אאמין בעצמי, והוא כבר יוצא עם הדופמין מהסרטון. הוא לא מרגיש שהוא צריך באמת לפעול ולעשות משהו, כי הוא קיבל את ההרגשה הטובה הזאת. אנחנו כל הדבר הזה, להיכנס עכשיו לרשתות החברתיות ולראות את העיגול האדום עם המספר של הנוטיפיקיישנס, זה הדופמין, זה להגיד, עוד לא עשיתי כלום, עוד לא יצאתי מהמיטה וכבר יש לי 50 לייקים. וואו, איזה כיף, השגתי משהו בחיים, אין לי סיבה לצאת מהמיטה ולקדם את עצמי.
נכון.
איפה פורנו? פורנו גורם לאנשים לחשוב שהם עכשיו השיגו את הבחורה הזאת, הם לא מדברים איתה ברחוב בכלל. זה מזעזע, זה גורם לאנשים לא לרצות את הדבר האמיתי של אינטראקציה עם המין השני.
נכון.
כשאתה מתמכר לדבר הזה. פאסט פוד. פאסט פוד, אנשים עכשיו יכולים להיכנס לוולט, להזמין בשנייה מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים. כלומר, התרבות היום כל כך נותנת לנו את הדופמין ואת הסיפוק, בלי שנצטרך לעשות כלום. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מגבילים את מנת הדופמין שלנו ביום. מה הכוונה? קודם כל, קמנו בבוקר, עוד לפני שהסתכלנו בטלפון, לעשות משהו קשה. משהו שנרגיש את ההרגשה הטובה. סידרתי את הכיור או את המיטה, עשיתי איזשהו אימון, לפני שהלכתי לטלפון, עשיתי אימון והגעתי לדפיקות לב מועצות והזעתי. הרגשתי שאני באמת מרוויח משהו, שעשיתי משהו עבור עצמי. עשיתי איזושהי משימה בעבודה, שהיא המשימה הכי קשה שיש לי לעשות היום. אבל אני יודע שסימנתי אותה, סימנתי עליה וי, עשיתי את הדבר הקשה הזה. רק אחרי שסיימתי את כל הדברים הבאמת קשים, להיכנס לרשתות החברתיות, לראות נטפליקס, להזמין אוכל, כל הדברים האלה שנותנים לנו הרגשה טובה, לדחות אותם להמשך היום, להתחיל בדברים קשים.
כן, נכון.
קשים. כי כשאנחנו מאמנים את עצמנו להיות אנשים שמקבלים את הדופמין בדרך הקשה, אנחנו נהיה אנשים שעובדים, שמשקיעים, שעושים, שמקדמים את עצמם. התרבות היום, הישראל בידור, הנטפליקס, הכל כל כך גורם לנו לקבל את הסיפוק הזה רק מגלילה בפיד שלנו, זה סכנת נפשות. זו סכנת נפשות. אנחנו רוצים להיות אנשים שלא מכורים לדבר הזה, שזה סבבה, זה טוב, זה מקדם אותנו בחיים, זה עוזר לנו ליצור קשרים, לעשות כסף, זה עוזר לנו, אבל למתן ולהגביל ולא להיות תלויים בזה. ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה להחליט, כל יום אני מייצר קשר או אינטראקציה עם בן אדם אחד, לא דרך זה. לא דרך רשתות, לא דרך אינסטגרם. אני רואה אדם ברחוב ופשוט זורק לו מילה, מתחיל לדבר איתו. אני לפעמים מגיע לאנשים, סליחה, איפה זה קניון הזהב? אני יודע איפה זה קניון הזהב, אבל הבן אדם נראה לי מעניין. נראה לי עם איזה שעון יפה או איזה משהו. אני רוצה להיות בן אדם שיודע ליצור קשרים עם אנשים, לא דרך זה. איבדנו את זה, איבדנו את היכולת הזאת. חברים, תפתחו את היכולות להשיג דופמין, להשיג קשרים, להשיג כסף, להשיג הישגים, להשיג ספורט, להשיג בריאות. לא דרך זה. לא דרך הנטפליקס, לא דרך הישראל בידור.
דרך המציאות האמיתית.
דרך המציאות האמיתית. אתם תראו שאתם באים אחרי זה לפרק הזה, אתם כותבים לנו פה, הצלתם לי את החיים.
סימן היכר נוסף ואחרון, מבחינתי, על אדם שהופך להיות אני, זה אדם שאין לו השקעות בצד. אדם שאין לו קופת גמל להשקעה בצד, אדם שאין לו תיק השקעות מחכי מדדים בצד, אדם שאין לו נדלן בצד, אדם שסופו באמת להיות עבד למערכת לאורך כל החיים, עבד לעצמו לאורך כל החיים, עבד לכסף כל החיים, ובמרדף אינסופי. כי המטרה בחיים זה להתפרנס, זה נכון, ולייצר כסף זה נכון, אבל זה גם לגדל נכסים ולייצר הון. וזה האסקייפ רום של העניות. צמיחת הון, גדלת נכסים, מיצוב כלכלי ברמה האישית שלך. מי כמוני וכמוך יודעים שהגיעה המלחמה עכשיו עם איראן, או השביעי באוקטובר, או הקורונה, או whatever, יש לנו עוד נכסים שמניבים לנו. אז אנחנו עוד יכולים להיות, אתה יודע, באיזשהו בלנס כלכלי, ואיזה כיף זה שיש את זה לבן אדם. האם המצב עגום? המצב עגום. אבל בתוך המצב העגום הזה, אתה יודע שיש לך נקודות אור. אז זה סימן היכר נוסף לאדם שאין לו, ואם אין לכם, זה הזמן לסיים את הפרק ולקום ולעשות משהו עם החיים שלכם, ממש ככה, כזה.
וחשוב להגיד, אנחנו קיבלנו בפרקים הקודמים על כסף, אנחנו קיבלנו תגובות של מה אתם ממליצים, האם להשקיע את כל הדברים בנכס אחד, או לפזר בהרבה הרבה דברים שונים קצת כסף. אני די מאמין שאני יודע מה התשובה שלך. אני חושב שאין דבר יותר אחראי להגיד לעוקבים שלנו ולמאזינים ולמאזינות, מאשר תפזרו בכמה אפיקים שונים, כי לשים את כל הביצים בסל אחד, זה מאוד מפחיד.
אני אגיד לך גם בכנות, אדם שרוצה ללמוד משקיע על עצמו. הולך או קונה ספר, או קונה קורס, או הולך לסדנה, או הולך ליועץ.
נכון, הוא לא משאיר תגובה ביוטיוב ומצפה לתשובה.
באמת, באמת שאני אומר לך את זה. אני שאני רוצה ללמוד משהו, אני משאיר תגובה ביוטיוב, אני קונה את הקורס של הבן אדם.
ובכל זאת, אם יש פה אנשים שאיכשהו יעשו את הטעות לשים את כל הדברים בסל אחד, הקצאת נכסים.
אם הם שמו את הכסף שלהם בסל אחד, זה בעיה שלהם. הם לא השקיעו על עצמם בידע. זה מחזיר לסימן היכר שאתה אמרת.
נכון. השקיעו בידע,
השקיעו רק במעשי, לא השקיעו בידע.
רק במעשי, רק הלכו, קפצו מהבנג'י, ואז קלטו שאין להם את המצנח.
ברור, תודה כמה לקוחות מגיעים אלינו אחרי שהם הפסידו בהשקעות. מלא! עשיתי את זה, דוד שלי אמר לי, מולה, אז שדוד שלך יעזור לך.
לכל אחד יש את הדוד הזה שאומר דברים.
כן, דוד לא אחראי.
יש נראה לי איזה כנס שנתי של איגוד הדודים.
לא, אחי, זה לא איגוד הדודים, זה כשאבא או דוד לא רוצה לצאת לוזר בעיני המשפחה, אז הוא מחרטט משהו רק בשביל לשמור על האגו שלו.
אתה יודע משהו? אין דבר יותר ווינרי מלהגיד, אני לא יודע.
אני לא יודע. אתה יודע כמה אני אומר את זה? בטח.
לא יודע, אבל קח לינקים, קח דברים, תלמד, תעשה, ואם למדת משהו מעניין, בוא תספר גם לי, תלמד גם אותי. כל הרהבתנות הזאת, אני יודע, אני פה, אני השקעתי את זה. הגעתי, היו מקרים שאנשים שמעו שיש לי פודקאסט עם פרקים על השקעות, נכנסו איתי לשיחות של הכי טוב נדלן, הכי זה, הכי נכון, הכי זה, ואז אמרתי, מגניב, מה, איפה אתה משקיע בנדלן? לא, אני לא השקעתי. אז איך אתה אומר לי שזה הכי טוב? מה, כי שמעת ביוטיוב של נדלניסטים? כלומר, הכל כל כך מונע מאינטרסים. אגב, זה לוקח אותי לנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה גם. אתה לא יכול לשאוף להצלחה כלכלית או כל הצלחה בחיים אם אתה ניזון מתקשורת המיינסטרים. צריך להבין שבמיוחד בכסף, אתה עכשיו פוחד להשקיע כי שמעת שעכשיו הבורסה עומדת להתרסק. איפה שמעת על זה? במאקו פיננסים? בוואלה עסקים? כל דבר שכתוב בוואלה, במאקו, בגלובס, זה דברים שהם נכתבים אחרי שמי שמבין באמת כבר יודע כבר את מה שיקרה מחר. כלומר, הכל מתומחר, כולם יודעים.
כתבות קנויות גם.
כתבות קנויות. כשאתה קורא עכשיו בביז פורטל, או כשאתה קורא בכלכליסט על הנדלן עומד לעלות, מי שילם על הכתבה הזאת? כנראה חברת נדלן שצריכה למכור דירות.
ברור.
הכל כל כך מונע מאינטרסים. שום דבר לא באמת אובייקטיבי, והדרך היחידה ללמוד היא, א', לעשות את הפעולות בעצמכם, ביחד עם יועץ, אובייקטיבי שמבין שנמצא בצד שלכם, ייתן לכם על כל דבר, גם את הסיכונים, גם את ההזדמנויות, ותמיד יש סיכונים ותמיד יש הזדמנויות, אבל להבין גם את החוק הכי חשוב בהשקעות, אי אפשר לתזמן את השוק.
לגמרי.
כי אם היינו יודעים מתי הבורסה תעלה, כולם היו נכנסים בזמן הזה. ואם היינו יודעים שעוד שנייה איראן עומדת לתקוף והכל עומד להתרסק, אף אחד לא היה נכנס להשקיע. אבל זה לא סתם שוורן באפט אמר שכשיש דם ברחובות זה הזמן הכי טוב לקנות, וכשכולם נהיים חמדנים, זה הרגע שבו הוא נהיה יותר זהיר עם הכסף שלו.
לגמרי.
אנשים לא מבינים שמה שאומרים בתקשורת, זה כל כך, כל כך, כל כך מוטה, כל כך מונע מאינטרסים, ותמיד צריך להטיל ספק בכל מה שאנשים אומרים. דרך אגב, גם במה שאנחנו אומרים, צריך להטיל ספק. לך יש חברת פיננסים, לי יש חברת פרסום, חברות משלמות לי כדי שאני אגיד דברים מסוימים, יש דברים שאני עדיף לא להגיד כדי לצאת פוליטיקלי קורקט. בגלל זה, הדבר הכי טוב הוא ללמוד את הדברים בעצמכם. ובכלל, באופן כללי, אם כבר דיברנו על התקיפה האיראנית, לחיות בבית ששומעים בו כל הזמן חדשות, באופן כללי, זה לא משהו שאני ממליץ. אני ממליץ לצרוך את החדשות מאוד מאוד בזהירות, בנגיעות קטנות, במנות מדודות, כי חדשות גורמות לנו תמיד לתחושה שמשהו נורא עומד לקרות. וכשמשהו נורא עומד לקרות, אתה לא תתעסק בלקדם את עצמך. אתה לא תתעסק בלהשקיע. אתה לא תתעסק בלבנות את עצמך, את האופי שלך, כי אתה אומר, למה שאני אעבוד על הכסף שלי, על הביטחון העצמי שלי, על העסקים שלי, על ביטחון שלי לעמוד מול קהל, על הפודקאסט שאני רוצה להקים, גם ככה העולם עומד להתפוצץ, נכון? אז אני אשאר כל היום במיטה. אבל כשאני חייב להגיד לך משהו, אתה יודע איך ידעתי שאיראן תוקפת? התקשרתי לאמא שלי לאחל שבוע טוב, והיא שאלה אותי, מה, אתה לא לחוץ מאיראן? אני לא ידעתי שיש תקיפה איראנית, כי אני לא צורך את התוכן הזה. ובגלל זה חזרתי בדיוק מאיזשהו מפגש עם איזשהו יועץ שיעזור לי באיזה משהו שמאוד חשוב לי. אני רק מתעסק בלקדם את עצמי. וזה מה שאני ממליץ, גם לכן, גם לכם. להוריד את החדשות, להוריד את הלחץ, להוריד את הפאניקה.
לחלוטין.
קחו יועץ, קחו מישהו כמו אליאור, קחו מישהו כמוני, קחו מישהו אחר, מישהו שאתם סומכים עליו, שיש לו הוכחות. מישהו, ותגידו לו, אני עכשיו לא ניזון מכלום, רק ממך, אתה המנטור שלי, בוא נצליח ביחד.
שאתה בא חבורה. פרק מדהים, מסכים אותו. תובנות חשובות, פרקטיות, מקווה שהם לקחו מכאן, ולוקחים מכאן. תובנות מדהימות. מה אתה לוקח מכאן מהפרק?
אני חושב שאתה יודע, בפרק הקודם, אני זוכר, בפרק, זה היה בפרק 36, אנחנו אמרנו, זה היה איזושהי נקודה שאני הבאתי, שאתה לא יכול לצפות להתעשר, ועדיין ללכת לכל חתונה שמזמינים אותך.
וואו.
שמתי לב שהיום, אני קצת יותר נדיב, אני בא ליותר חתונות של אנשים, גם אם זה אנשים שאני לא כזה
אני
מכיר.
אני ועדיין הוא בחתונה של תליה ושחף יחד.
אבל הם אנשים יקרים, אתה יודע.
הם יקרים מאוד.
אבל באמת אני שם לב שעם השנים, ככל שאני יותר גדל פיננסית, פחות אכפת לי, אוקיי, אז הם הזמינו אותי ואני אפילו לא כזה מכיר אותם. בסדר, גם אם הם הזמינו אותי רק כדי לחסות את המנה, מה אכפת לי? אני בא ליהנות, אני בא לאכול טוב, אני בא לרקוד, אני בא לשתות, ואני בא לשמח אנשים ולתת להם כסף כדי לחסות את החלום, חלום חייהם. אז ככל שאתם תגיעו למצב כלכלי יותר טוב, ותעשו את הדברים שאמרנו כאן וגם בפרק הקודם, אתם כבר תגיעו למצב שזה כבר, אתם פחות מסתכלים על כסף, לא כסף, כי זה כבר נהיה חלק מאורח החיים שלכם. אז תעשו את הדברים האלה, ואתם תגיעו למצב שלאט לאט אתם אפילו לא צריכים לחזור לפרק הזה כדי לשמוע את הדברים, כי זה הופך להיות חלק ממי שאתם, הדרך הזאת לחיות בשפע ובזימון הצלחה פיננסית לחיים. מה אתה לוקח מהפרק?
שזה תמיד טוב לחדד את הדברים כל הזמן, גם כשאתה מתפתח אישית, כל הזמן שאתה מחדד עוד פעם את היפרון מחדש, אתה נהיה עוד יותר מחודד. ואני חושב, אחד הדברים שאני אוהב ללמוד זה ללמד. וגם זה שאני מלמד פה, ונותן נקודות, אני לומד על עצמי. הרבה מאוד דברים, אתה יודע. וזה סופר חשוב. בין אם זה הנקודה לדופמין, סופר 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 חשוב. בין אם זה אנשים שמכורים לידע, אני יכול לראות את זה אצלי. אצל אנשים שמשאירים לנו פרטים, הוא רק רוצה את הידע. האנשים של האנשי המחר כך, אני אחשוב על זה. אתה לא באמת תחשוב על זה. וזה החיים שלך. ואם לא תעשה משהו עם עצמך, that's yours, כאילו.
אז אתה יודע משהו? דיברנו בפרק על זה שאתה חייב לשלב ידע עם פרקטיקה, אתה אסור לך להיות בן אדם שעושה חצי עבודה. וכשאנשים עכשיו שומעים אותנו, והם רואים שהם לא מוצלחים פיננסית עדיין, הם לא נמצאים על המסלול הפיננסי שהם רוצים להיות בו, בוא ניתן להם משימה אחת, את הדבר האחד הכי חשוב, כל אחד מאיתנו, ניתן את הדבר האחד הכי חשוב שהוא צריך לצאת איתו עכשיו, וליישם לפני שהוא עושה כל דבר.
להפסיק לדחות ולחשוב על דברים, לעשות, גם אם זה חרה.
לעשות מה?
להירשם לקורס שרציתם.
מדהים.
להירשם לחדר כושר, להירשם לסדנה שרציתם. נכון, זה עולה כסף, תשלמו. אם לא, תשלמו הרבה יותר יקר בעתיד.
מדהים. ואני אתן לך את הדבר הנוסף. תסתכלו, כנסו עכשיו לאפליקציה של חשבון הבנק שלכם, תראו בדיוק מה המצב שלכם, האם הוא טוב, האם הוא רע, האם אתם נמצאים בכיוון הנכון, ואם אתם לא נמצאים בכיוון הנכון, אז לעשות את הפעולות. כי יש הרבה אנשים שאפילו לפתוח את האפליקציה מפחיד אותם, כי הם לא אוהבים שמציבים להם מראה, והאפליקציה הזאת היא מציבה מראה.
לחלוטין.
לחלוטין.
סברים יקרים, תודה רבה על פרק מדהים. אם אהבתם, זה הזמן לשים עוקב, ללחוץ על הפעמון, לקבל התראות על כל פרק חדש שעולה ומפתח אתכם. אם אתם בספוטיפיי, נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים, זה יעזור לנו להגיע ולהפיץ את הבשורה שלנו ביחד איתכם, כחלק ממשפחת הפעם על החיים. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצת הוואטסאפ האינטימית שלנו, זה הזמן, אם יש שם עוד מקום.
הם לא מבינים כמה אינטימית.
כמה אינטימית,
אני שולח שם תמונות כל יום.
אינטימיות. אז תודה רבה, יואב מאור.
תודה רבה לכם.
על הכל, ושיהיה לנו
חג פסח.
חג פסח, קשה ושמח, ונתראה
בפרק הבא.